say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, כ"א במנחם אב תש"פ, מסכת עירובין, דף ב', המסכת הבאה עלינו לטובה, זוהי מסכת עירובין שבתלמודה מתחילים אנו היום הזה בסייעתא דשמיא הענקית, בתלמוד תורתנו בדף ב' של המסכת. אתם מאזינים לרדיו כולכם, בשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. עדיין נרגשים ומודים אנו לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו עם סיום מסכת שבת. אתמול על קנ"ז דפיה, ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל היום הזה, ומתחילים ללמוד את מסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת עירובין בת קה דפים, מסכת שכאמור תחילתה היום הזה וסיומה בעזרת השם ובישועתו בשנה הבאה, שנת תשפ"א, בחודש כסלו, יום שני בשבוע ו' בכסלו, בעזרת השם ובישועתו. נפתח את תלמוד תורתנו היום הזה עם הקדמה למסכת עירובין, כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא בפתיחת מסכתות חדשות, וניצור עוד קשר עם המסכת הקודמת, מסכת שבת, על ידי שאלות ותשובות על הדף האחרון שלמדנו אתמול, דף קנ"ז במסכת שבת. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, נלמד לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, רבי גרשון בן שרה, הילדה חנה בת אסתר, מרת ויביאן יוכבד בת אסתר, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי וחיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. ברכת חזק ואמת שלוחה מכאן לעמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, בריאות גופה ונאורה מעליה, בכל עידן ועידן, לכל מילדי מיטב. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמכו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. והיום הזה, מצווה קל"ט שלא לאכול מבשר חטאות הנעשין בפנים. כבר אמרנו כי בפרטי הקורבנות אין לנו בהם עסק, וגם זה מפרטיהם, אם נאכל, אם לא נאכל. זוהי מצווה קל"ט מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בחג שמחתנו, סיום מסכת שבת, למדנו את הדף החותמת מסכת שבת על דף קנ"ז. נשאל שש שאלות אודות אשר למדנו ומיד נשיב את התשובות. שאלה ראשונה, מדוע מודה רבי שמעון בעצי ארז והשוח שהם מוקצה? והתשובה, משום שדמיהם יקרים ומוקצים מחמת חיסרון כיס. שאלה שנייה, מהם נדרים שהתרתם היא צורך השבת, אומר רשי, כגון שהנודר שלא יאכל היום? שאלה שלישית, כמה זמן לאחר הנדר יכול הבעל להפר אותו? והתשובה, לתנקם הכל אותו היום, ולרבי יוסי ברב יהודה ורב לזר ברב שמעון מעט לעט. שאלה רביעית, האם מותר להישאל בשבת על נדרו כשהיה לו שעות להישאל עליו מבעוד יום? והתשובה, כן, מותר. השאלה האחרונה על הדף החותמת מסכת שבת, מה כוונת רבא ברבונה שמודד את הגיגית כמתעסק בלבד? אומר רשי שלא מודד אותה לצורך כלשהו, אלא סתם. זוהי חתימת מסכת שבת על ידי שאלות ותשובות לשינון וחזרה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כ"א במנחם אב תש"פ, קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ב' הדף הפותח. את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת העירובין, המסכת השלישית, שבתלמוד הבבלי, בסדר מועד. פותחים עם הקדמה ופתיחה למסכת, ולאחר מכן תלמוד תורתנו בדף ב' במסכת העירובין. מסכת העירובין היא המסכת השנייה בסדר מועד, ובאה אחרי מסכת שבת, ואף היא כמותה עוסקת בענייני שבת ובעיקר בדיני העירובין. בשם העירובין כלולים שני עניינים שונים, האחד עירובי חצרות והשני עירובי תחומין. תקנת חכמים נוספת המכונה בשם עירוב זה עירוב תפשילים, שמניחים כדי להתיר להכין מיום טוב לשבת שלמחרתו. לדעת הרמב״ם, בהלכות יום טוב פרק ו' הלכה ב', הכינוי הזה שאול מעירובי חצרות. מדין תורה אסור להוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד. אבל מותר להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד האחרת, אבל שלמה המלך ובית דינו תקנו לאסור להוציא אף מרשות יחיד אחת לרשות יחיד אחרת, שהיא חלוקה ממנה בדיורין, כגון חצר שפתוחים אליה פתחיהם של כמה בתים, כפי שהייתה צורת הדיור המקובלת בזמן הגמרא, שאף שהחצר מוקפת מחיצות ומוגדרת רשות היחיד, אסור להוציא מן הבתים לחצר. וכן מבוי מן רחוב צדדי שפתוחים החצרות אליו, שבאופנים מסוימים אסור להוציא מהחצר למבוי. בטעם התקנה, שעל ידי שיזהרו אף בהוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד, התרחקו מאיסור תורה שהוא ההוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. הדרך להתיר הוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד, היא על ידי עירוב, כגון בחצר שפתוחים אליה כמה בתים, שיניחו בעלי הבתים בערב שבת פת באחד מהבתים הפתוחים לחצר, או שיניחו בעלי החצרות דבר מאכל באחת החצרות הפתוחות למבוי. וזה נחשב כאילו אומרים בני הרשויות השונות, כולנו מעורבים ואוכל אחד לכולנו, והרי אנו כולנו רשות אחת. כלומר, על ידי הנחת הפת באחד הבתים שבחצר, נחשבים כל הבתים שבחצר עם החצר עצמה כרשות אחת, ומותר להוציא מהבתים לחצר ומהחצר לבתים. וכן בהנחת דבר מאכל באחת מהחצרות, נעשה המבוי עם החצרות רשות אחת. עירוב זה שמערבים יחד הבתים שבחצר נקרא עירובי חצרות, ומה שמשתתפים יחד החצרות שבמבוי נקרא שיתופי מבואות. אמנם כדי שיועילו עירוב החצרות ושיתוף המבואות, צריך שיהיו הרשויות מתוקנות במחיצותיהם באופן שיהיה מותר לטלטל בהם. אף שמדאורייתא מותר לטלטל במקום המוקף שלוש מחיצות שאינו רשות הרבים, תקנו חכמים שאסור לטלטל אלא כשהמקום מוקף מארבע רוחותיו, ולא יצריכו שתהיה מחיצה ממש ברוח הרביעית, אלא די בכך שבמקום המחיצה יעשה לחי או קורה במבוי או פסין בחצר, ולכמן יתבאר מהם לחי, קורה ופסין. ועוד הוסיפו חכמים ותקנו תקנות נוספות בדין המחיצות עצמם, כגון שיהיה עומד שבהם מרובה על הפרוץ, ועוד פרטי הדינים שמתבארים במסכת. גם מקום המוקף בארבע מחיצות גמורות עם הקפתו במחיצות לא נעשתה לשם דירה אלא למטרה אחרת, למידת שטחו יותר מבית צעתיים, שטח של 100 אמה על 50 אמה כחצר המשכן, וכן כשאורכו יותר מפי שניים מרוחבו, אסרו חכמים לטלטל בו. תיקון המחיצות באופן שיהיה המקום שביניהם מותר בטלטול נקרא הכשר הרשות, כלומר, הכנתה שיוכלו להשתמש באחר עשיית העירוב, ואין זו תקנת העירובין עצמה, אלא הכנה אליה. ומכאן שההיקף שעושים לעיר במחיצות או בצורת הפתח הנקרא לעיתים בלשון חז"ל עירוב, וכן הוא הלשון השגור בפי העם, אינו העירוב עצמו, אלא הכשר הרשות להתיר לטלטל בתוכה כדי שיהיה ניתן להתירה על ידי העירוב. העירוב תחומין. כתוב בתורה, ראו כי השם נתן לכם השבת, שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השביעי. דרשו חכמים לקמן בדף נ"א שכל אדם מישראל רשאי להלך בשבת את כל שטחו, דהיינו את שטח מקומו, ולהתרחק ממנו 2,000 אמה לכל רוח ולא יותר. ובמסכת סוטה בדף זך נחלקו בזה תנאים, לדעת רבי עקיבא דין זהו מן התורה, לדעת חכמים ומדרבנן. רוב הראשונים פוסקים כחכמים. בתלמוד הירושלמי אמרו שאף לדעת חכמים אין הדברים אמורים אלא כלפי תחום של 2,000 אמה. אבל גם הם מודים שאסור מן התורה להתרחק ממקומו יותר משלוש פרסאות כשיעור גודלו של מחנה ישראל במדבר. ונחלקו ראשונים, האם גם זו דעתו של התלמוד הבבלי. כאמור, יכול אדם להתרחק ממקום שביטתו 2,000 אמה לכל רוח, אבל מלבד זה, יכול ללכת בכל שטח המקום שקבע בו את שביטתו בכניסת השבת, ומגבול מקום זה ואילך מודד 2,000 אמה לכל רוח. מקום השביטה של האדם וכיצד הוא נקבע, יתבאר להלן בפרק שעוסק בעניין הזה. כגון אם שבת בעיר, הרי כל העיר נחשבת מקומו ומותר ללכת בכל העיר, אף אם עיר גדולה כמה אלפי פרסאות, וכן מותר להוסיף ולצאת חוץ לגבול העיר עד 2,000 אמה. ואם בכניסת השבת שבת במקום שאינו עיר, אבל הוא מוקף מחיצות כדין רשות היחיד, הרי כל המקום שבין המחיצות הוא מקום שביטתו ומותר לו ללכת בתוכו ומוסיף לצאת חוץ מאותו מקום עד 2,000 אמה. אם שבת חוץ לעיר במקום שאינו מוקף מחיצות, הרי מקום שביתתו הוא 400, וסביב מקום זה מותר לו ללכת עד 2,000 אמה. אם ירצה להתרחק בשבת יותר מ-2,000 אמה מביתו, יכול לקבוע מקום שביתתו במקום אחר, ובלבד שיהיה מקום זה בתוך 2,000 אמה למקום שבו אותו אדם נמצא בכניסת השבת. הדרך לקבוע שביתתו במקום אחר הוא באחד משני האופנים. א', עירוב ברגליו שהולך קודם כניסת השבת לאותו מקום ושואב בו על דעת לקבוע שם שביתה, ואף כשיחזור לביתו מותר ללכת 2,000 אמה מאותו מקום בו קבע שביתתו. ב', על ידי שיניח בערב שבת באותו מקום מזון שתי סעודות, ועל ידי זה נחשב כאילו שבת שם. בדבר זה שהוא קובע שביתתו במקום אחר נקרא עירובי תחומין. לפיכך, יש אשר יוכל לאדם להתרחק בשבת עד 4,000 אמה, וזאת על ידי שיקבע שביתתו במקום אחר על ידי עירוב, ואז יוכל להתרחק מביתו עד לאותו מקום, ועוד 2,000 אמה מאותו מקום, הרי 4,000 אמה. ההלכות הללו מתבארים במסכתנו לפי החלוקה הזו, והחלוקה הזו ידועה בבית המדרש כמחיצות תחומין ורשויות. פרקים ראשון ושני במסכתנו עוסקים בהכשר ותיקון מחיצות המבואות והחצירות כדי שיהיו מותרים לטלטל בהם. וכן בדין המקומות שהוקפו שלא לשם דירה, ובמה שהקלו חכמים בדין המחיצות לצורך בהמתם של עולי רגלים. פרקים שלישי, רביעי וחמישי במסכתנו עוסקים בדיני עירובי תחומין ובדיני התחומין עצמן והיוצא חוץ לתחום, וכן אופן מדידת וסימון תחומי הערים. פרקים שישי עד תשיעי עוסקים בדיני עירובי חצרות ושיתופי מבואות, אילו רשויות צריכות לערב כדי לטלטל מזו לזו ואילו מותרות בלא עירוב, אופני היתר שלא על ידי עירוב, וכן הרשויות שיכולות לערב יחד והאוסרות זו את זו כשלא עירבו יחד. בפרק העשירי מתבארים עוד דיני הוצאה פרטיים שאינם שייכים לעניין העירוב. במסכת שבת למדנו שארבע רשויות הן לשבת, רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית ומקום פטור. רשות היחיד הוא מקום שגודלו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יותר, והוא מוקף מחיצות העומדות ברוח מצויה גבוהות 10 טפחים. רשות הרבים, מקום הילוך הרבים ברחוב העיר או בדרך שבין עיר לעיר, וכן מקומות שמתקפצים שם הרבים לסחורה, נחשב כרשות הרבים בתנאים הבאים, שיהיה המקום רחב 16 אמה, שלא יהיה המקום מקורה בתקרה מלמעלה למגולה, כמו שמחנה ישראל במדבר לא היה מקורה, שלא יהיה המקום מוקף במחיצות, אלא אם כן זה עיר שיש בה חומה, ושערי העיר מכוונים זה כנגד זה, ואין דלתותם ננעלות בלילה, הרי זו רשות הרבים. יש אומרים שצריך שיהיו 60 ריבו עוברים בו, כפי שהיה במחנה ישראל במדבר, ואין רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים. מקום זה שלמעלה מעשרה טפחים נקרא מקום פטור. חורים שבקטלים הפונים לרשות הרבים, אם הם גבוהים למעלה משלושה טפחים, אינם כרשות הרבים, אלא נידונים בפני עצמם לפי מידותיהם. כרמלית, מקום שיש בו 4-4 טפחים שאין לו מחיצות ואינו עשוי להילוך הרבים, שמשום כך אינו דומה למחנה ישראל במדבר שהלכו בו רבים. מה זה כרמלית? כגון ים, בקעה, מקום שהשדות לא מוקפות במחיצות, רשות הרבים כאשר היא מקורה, תל ברשות הרבים שיש בו 4-4 טפחים אבל אינו גבוה 10 טפחים, וכן חריץ 4-4 ואינו עמוק 10 טפחים, הרי זו כרמלית. מדין תורה הכרמלית אינה נחשבת רשות, לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, והרי היא מקום פטור. אבל מכיוון שקיים דמיון מסוים בינה לבין רשות היחיד ולחילופין לרשות הרבים, לכן גזרו חכמים שתהיה רשות בפני עצמה ואסרו להוציא אליה מרשויות אחרות ולטלטל בתוכה. מקום פטור, מקום ברשות הרבים, המוקף מחיצות גבוהות משלושה טפחים, או שהוא גבוה שלושה טפחים מרשות הרבים ואין בו 4-4 טפחים, כגון עמוד ברשות הרבים שאין בו 4-4 וגבוה שלושה טפחים ויותר, או חריץ שאין בו 4-4 ועומקו שלושה ויותר, וכן מחיצות שאין ביניהם 4-4, הרי זה מקום פטור. וכל זה כאשר שטח זה נמצא ברשות הרבים, אבל אם הוא נמצא בתוך רשות היחיד, דינו כרשות היחיד, ואם הוא בכרמלית, מחלוקת ראשונים. דעת הרשב"א שדינו ככרמלית, דעת הרמב"ם שהוא מוגדר כמקום פטור. גם האוויר שמעל רשות הרבים והכרמלית למעלה מעשרה טפחים הוא מקום פטור. הוצאה מרשות לרשות היא אחת מלמדת מלאכות שאסרה תורה לעשותם בשבת, ואיסור התורה הוא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ולהכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. אבל ההוצאה והכנסה מרשויות אלו למקום שאינו רשות הרבים ולא רשות היחיד, וכן ממנו עליהם מותרת מדין תורה. במקום פטור אין איסור הוצאה והכנסה, אבל כן מותר לכתחילה להוציא אליו מכל מקום וממנו לכל מקום, אבל אסרו חכמים להעביר חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד דרך מקום פטור, כגון שמוציא חפץ מרשות הרבים ומניח במקום פטור ושב ונוטל את החפץ ממקום הפטור ומעבירו לרשות היחיד. מן התורה אסור לטלטל בשבת ברשות הרבים יותר מארבע אמות, אבל ברשות היחיד וכן בכרמלית מותר לטלטל. חכמים אסרו לטלטל גם בכרמלית מפני שהיא דומה לרשות הרבים, ואפילו במקום המוקף מחיצות אסור מדרבנן לטלטל בו עד שיהיו בו שלוש מחיצות גמורות, ובנוסף תיקון ברוח הרביעית לפי התנאים שיצריכו חכמים. משום כך המבואות והחצירות שמוקפים מחיצה משלוש רוחותיהם אסורים לטלטל בהם עד שיעשו להם תיקון ברוח הרביעית. אופני התיקון המועילים ברוח הרביעית מתפרשים בעיקר בפרק הראשון של מסכתנו. מהם מחיצות גמורות שהצריכו חכמים? שלא יהיה החלק הפרוץ במחיצות הללו מרובע לחלק העומד, ואף המקום הפרוץ שבמחיצות יהיה באופן שיש לו שם פתח ולא שם פרצה, כגון שלא יהיה יותר מ-10 אמות, שאז אינו נחשב פתח אלא פרצה. ועוד נלמד במסכתנו בעזרת השם ובישועתו, איסור טלטול 400 מדאורייתא ומדרבנן, מהם מחיצות גמורות, הדין, באופן שיש פרצה בין רשות לרשות, איסור טלטול בשטח שהוקף שלא לשם דירה, קרפף בלשון הגמרא, רחבה שאחורי הבתים האם נחשבת שהוקפה לדירה, אם הוקף לשם דירה אבל זרה שם זרעים או נתמלה מים. נלמד אודות דיני המחיצות וצורתם. לבוד, גוד אסיק, גוד אחית, פי תקרה יורד וסותם, דין עומד מרובה על הפרוץ ופרוץ מרובה על העומד, כשהפרוץ משני צידי העומד, כשרבים מבטלים את המחיצה, דיום הדין, הכולה שהקלו בעולי רגלים גם בפרוץ מרובה על העומד, צורת הפתח כמחיצה ודיני צורת הפתח. עירוב חצרות נלמד האם העירוב הוא משום קניין או משום דירה. במה מערבין, עירוב לכל השנה, זמן חלות העירוב, זמן הנחת העירוב, האם צריך שהעירוב יהיה קיים כל השבת, שיעור העירוב, נתמעט משיעורו, מקום ואופן הנחתו, הברכה, זיכוי עירוב, עירוב שלא מדעת בעלים והמקפיד על עירובו ושותפות. נלמד גם כן אודות ביטול רשות, דין ביטול רשות של יחיד, דין ביטול רשות של רבים, שכירות מישראל. דירת נוכרי או ישראל מומר ותקנת שכירות רשותו. היינו דירת נוכרי בחצר אוסרת את ההוצאה. ישראל יחידי שדר עם נוכרי מדינו. ישראל מומר, תינוק שנשבע ומחללי שבת בזמן הזה. צדוקי וקוטי, גוי ששכר בית מישראל, גוי שעזב את ביתו, דיני שכירות מנוכרי, זמן השכירות, מתנה ושאלה. שכירות בעל כורחו ושכירות ממשה לעיר. נלמד אודות עירובי תחומין. מה קורה כשהתחום מסתיים בתוך רשות היחיד או בתוך העיר? מה הדין עיר או רשות היחיד בתוך התחום? אבלעת תחומין, כיצד מודדים כשאינו יודע עד איכן התחום? היוצא חוץ לתחום לדעת, היוצא שלא לדעת, היוצא ברשות. מה נחשב כעיר אחת? מהו עיבור העיר? מהו קרפף לעיר? מהו ריבוע העיר? מהי עיר העשויה כקשת? עירוב תחומי ניתן לעשות ברגלה וניתן לעשות בפת. מהי ברכת העירוב? מהו עיקר העירוב? מה בדבר שחיית עירוב לאחרים? וכן נלמד אודות עירוב תחומין לשתי רוחות ותנאים בעירוב תחומין. אנחנו חותמים את ההקדמה והפתיחה למסכתנו הבאה לנו לטובה, מסכת עירובין, עם שמות המפרשים על מסכת עירובין. חלק מהם, פירושי רבותינו הגאונים והראשונים שעל סדר דפי המסכת, פירוש רש"י, תוספות שעל הדף, אוצר הגאונים, רב ניסים גאון, רבינו חננאל, ספר הישר לרבינו תם, פירוש הריבבן לרבינו יהודה יעלה בן רבי בנימין הרופא למשפחת הענבים, חידושי הרמב"ן, חידושי הרשב"א, חידושי הריטב"א, חידושי תלמיד הרשב"א, ספר המאורות לרבי מאיר ברבי שמעון המעילי, ספר ההשלמה לרבינו משולם בן רבינו משה ברבי יהודה, חידושי הר"ן, תוספות ריד, פסקי הריד והריאז, תוספות רבינו פרץ, תוספות הראש, בית הבחירה למהירי, חידושי המהירי, בית הבחירה זה פסקי הלכות לפי סדר המסכת, חידושי המאירי זה ביור לגמרא, פירוש רבי ישמעאל בן חכמון, פירוש רבי חננאל בר שמואל. כמו כן פירשו את המסכת רבותינו מפרשי המשניות, ובהם הרמב"ם בפירוש המשניות, ורבינו עובדיה מברטנורה ועוד. הריף ונושא קהיליו, ובהם פירוש רבינו יהונתן מילוניל. ספר המאור, השגות על הריף לרבינו זרחיה הלוי, ספר מלחמות השם. השגות הרמב"ן על בעל המאור, והשגות הרעבד על הריף ועל ספר המאור. פסקי הראש ונושא קהיליו, ספר העיתים לרבי יהודה בן ברזילי הברצלוני, ספר האשכול לרבינו אברהם בן רבי יצחק, אב בית דין מנרבונה, ספר האבן לרבינו אליעזר בן רבי נתן, מחזור ויטרי לרבי שמחה תלמיד רשי, ספר יראים לרבי אליעזר ממייץ, ספר הרוקח לרבי אליעזר מגרמייזה, ספר רעבייה שנקרא גם בשם אבי העזרי לרבינו אליעזר בן רבי יואל הלוי, אור זרוע לרבינו יצחק, בן רבי משה מבינה, כל בו שזהות מחברו לא ברורה, עבודת הקודש בית נתיבות לרבינו שלמה בן אדרת, שיבולי הלקט לרבינו צדקיה בן רבי אברהם הרופא, אוהל מועד לרבינו שמואל בן רבי משולם גרונדי, וספר מרדכי לרבינו מרדכי בן רבי הלל. ועוד ספרי ראשונים, והנה כמה מספרי רבותינו האחרונים שמפרשים את מסכת עירובין. מלבד המהרש"א, מהרש"ל והמהר"ם ושאר המפרשים, שנתפסו בסוף המסכת, חוברו על המסכת וענייניה עוד ספרי פירושים וחידושים רבים מרבותינו האחרונים. הנה הם בסדר א' ב'. אבן העוזר אגודת איזוב מדברי אור הישר, אורח מישור, איי הים, אמרי צירופה, בית יעקב, בניהו ובן יהוידע לבעל הבן ישחי, גאון יעקב, גור אריאל המערל, גיליוני השס, גנזי יוסף, דברי פנחס, דרכי חיים, הגאות מהרשם, חזוניש, חידושי בית מאיר, חידושי רבינו מאיר שמחה, חידושי רבי עקיבא איגר, יד דוד, ילקוט הגרשוני, למנצח לדוד, לשון הזהב, לשמוע בלימודים, מנחת זיכרון, מנחת יהודה, מנחת ישראל, מסילת הברזל, מעיל שמואל, מפרשי עין יעקב, מרומי שדה, משמרות כהונה, נחל הערבים, נחלה ליהושע, עין אליהו, פרשת מרדכי, קהילות יעקב, קיקיון דיונה, קרן אורה, ראש משביר, שלום יהודה, שם משימון, שפת אמת ותורת חיים. כאמור, חלק מן המפרשים הראשונים והאחרונים על מסכת עירובין, המסכת הבאה עלינו לטובה, שמיד מיד בסייעתא דשמיא ענקית, ניגשים אנו אל תלמודה. מן התורה אסור לטלטל חפצים בשבת 400 ברשות הרבים. איסור העברת 400 ברשות הרבים הלכה למשה מסיני הוא. כפי שלמדנו במסכתנו בדף צד ו' עמוד ב', והיא תולדה של מלאכת תוצאה, אומרים התוספות בתחילת מסכת שבת. רשות הרבים הם רחובות ושווקים הרחבים 16 אמה ומפולשים מצד לצד. אחד התנאים למקום שיחשב רשות הרבים הוא שיהיה רחב 16 אמה. אבל אם רוחבו פחות מ-16 אמה, אינו נחשב רשות הרבים. ולמדו זאת בגמרא במסכת שבת בדף צדיתת, ממה שהיה רוחב רשות הרבים שבמדבר 16 אמה, שהרי שתי עגלות שעליהן היו נושאים הלוויים את קרשי המשכן, היו מהלכות ברשות הרבים זו בצד זו. רוחב כל עגלה הוא 5 אמות, וביניהם רוחב 5 אמות, ועוד אמה נוספת מהצדדים כדי שהלוויים יוכלו לשמור שהקרשים לא ישמטו, מעל גבי העגלות, סך הכל, רוחב הדרך 16 אמה. תנאי נוסף נאמר ברשות הרבים, שצריך שיהיה מפולש מצד לצד. אבל אם אינו מפולש מצד לצד, דהיינו שזה דרך ללא מוצא, סגורה בסופה, זו אינה רשות הרבים. כלומר, לרשות הרבים יש רק שתי מחיצות מהצדדים. אבל מבוי, מלשון מבוא, משום שבני החצרות באים דרך שם, כלשון הכתוב בספר שופטים, והאירוע שומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הרינו נא את מבוא העיר, מבוי הוא מעין רחוב היוצא מרשות הרבים ופתוחים לו כמה חצרות ולכל חצר פתוחים כמה בתים. אם הוא אינו רחב 16 אמה או שאינו מפולש מצד לצד, אינו רשות הרבים, הוא מותר לטלטל בו בשבת מן התורה, אבל גזרו רחמים ואסרו לטלטל בו שמה יבוא לטלטל גם ברשות הרבים. אלא אם כן עשו בו היכר בין המבוי לרשות הרבים. ושני סוגי מבואות ישנם, מבוי סתום ומבוי מפולש. מבוי סתום הוא מבוי שסתום משלוש רוחותיו ופתוח לרשות הרבים רק מרוח רביעית, דהיינו סמטה ללא מוצא, ומבוי מפולש הוא מבוי הפתוח משני רוחותיו ומפולש מצד אל צד, סמטה שניתן להיכנס בה ולצאת מהצד השני. משנתנו עוסקת במבוי סתום, שברוח הרביעית הפתוחה לרשות הרבים יש לתקנו באחד משלושת האופנים הבאים. על ידי לחי דהיינו קנה או לוח עץ ברוחב כלשהו העומד זקוף בצד הכותל שבפתח המבוי, הוא מהווה בעצם היכר בין המבוי לבין רשות הרבים, שלא יבואו לטלטל גם ברשות הרבים. ב' על ידי קורה דהיינו קורה רחבת טפח ואהבה כלשהו המונחת מעל פתח המבוי, ג' על ידי צורת הפתח דהיינו שמעמידים שני קנים בצידי הפתח וקנה נוסף על גביהם דוגמת פתח, עם השקוף ומזוזות. כשעשו את אחד מהעיקרים הללו, הופך המבוי לרשות היחיד. כל זה אמור דווקא במבוי סתום. דהיינו, סמטה ללא מוצא. דהיינו שיש שלוש מחיצות סביבות המבוי. אבל אם זה מבוי מפולש, שיש לו דרך יציאה גם מהצד השני שכנגד הפתח, הפתרונות הללו לא יועילו. המשנה שפותחת את מסכת עירובין דנה, כמה גדול יהיה פתח המבוי שיועילו לו לחיו קורה להכשירו בטלטול. כך אומרת המשנה הפותחת את מסכת עירובין. מבוי שהוא גבוה, כלומר קורת המבוי, המונחת למעלה מ-20 אמה מקרקעית המבוי, ימעט, כלומר ישפיל את הקורה כך שיתמעט הגובה שבין הקורה לקרקע המבוי, ולא יהיה גבוה יותר מ-20 אמה. זוהי דעת חכמים הסוברים שקורת מבוי שהונחה למעלה מ-20 אמה אינה מתירה את המבוי לטלטל בו. אבל רבי יהודה אומר אינו צריך למעט שגם קורת מבוי המונחת למעלה מ-20 אמה, מתירה את המבוי לטלטל בו. ומבארת המשנה את שיעור רוחב פתח המבוי, והרחב מבוי שפתחו רחב יותר מ-10 אמות ימעט את רוחב פתחו, כי מבוי שפתחו רחב יותר מ-10 אמות אסור בטלטול, אפילו אם הניחו בו לחי או קורה, משום שאין פתחו נחשב פתח אלא פרצה, ואין לחי או קורה מתירין אלא פתח מבוי ולא פרצה. ואם יש לו לפתח המבוי צורת הפתח, דהיינו קנה מצד אחד של הפתח וקנה בצד השני וקנה שוכב על גביהם, אף על פי שהוא פתח המבוי רחב מ-10 אמות, אין צריך למעט שצורת הפתח מתירה את המבוי בטלטול, אפילו אם הוא רחב מ-10 אמות, שאין לך היכר גדול, כצורת הפתח. תוספות בדיבור המתחיל מבוי מקשים, הרי קודם כל הייתה צריכה המשנה לפתוח בדין הכשר מבוי שניתר באמצעות לחי וקורה. ורק לאחר מכן לומר מה הדין, הם הניחו את הקורה למעלה מ-20 אמה. תרצים התוספות שהתנא נקט את הלשון הזו בשביל להשוות את לשון משנתנו ללשון המשנה שבתחילת מסכת סוכה. שם שנינו, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. ועוד נלמד בברייתא לקמן בדף ב' עמוד ב', שרב יהודה חולק גם בסיפה וסובר שמבוי שרוחבו מ-10 אמות אין צריך למעט. ונחלקו המוראים בדף י' לקמן עד כמה יהיה רחב פתח המבוי ולא היה צריך רב יהודה למעטו. האם עד שיהיה 13 אמה ושליש או עד שיהיה 20 אמה? ומה שלא כללה משנה את שני הדינים יחדיו, דהיינו, מבוי שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה או שהוא רחב מ-10 אמות ימעט ורב יהודה אומר אינו צריך. מבאר הר"ן משום שבגבוה מ-20 אמה רק מבוי שהכשרו בקורה צריך מיעוט. אבל אם הכשרו בלחי אינו צריך מיעוט כיוון שהלחי נמצא למטה. מה שאין כן ברחב מ-10 בין שהכשרו בקורה ובין שהכשרו בלחי צריך מיעוט. שכל שהוא רחב מ-10 אינו אלא פרצה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת עירובין. וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה הפותחת את המסכת. מדקדקת הגמרא את שינוי לשון משנתנו מהמשנה הפותחת את מסכת סוכה. ננה אתם שנינו שם במסכת סוכה, סוכה שהיא גבוהה, כלומר, סכך הסוכה שמונח למעלה מ-20 אמה מקרקעית הסוכה, פסולה הסוכה, זו דעת חכמים. ורבי יהודה מכשיר את הסוכה הזו, שואלת הגמרא מה ישנה, מדוע שונה לשון המשנה? גבי סוכה דתני ששנה התנה את דין הסוכה ואמר שהיא פסולה, ולא כתב מהי תקנת הסוכה להכשירה, ואילו גבי מבוי תני תקנת, ואילו לגבי מבוי הוא שנה תקנה, ימעט שזה תיקון המבוי להכשירו, ולא כתב את הדין שהמבוי שגבוה מ-20 אמה פסול. והרשב"א והריטב"א מפרשים שקושיית הגמרא היא בין על משנתנו ובין על המשנה במסכת סוכה, שראוי היה לכתוב בשניהם לשון שווה, או לשון פסול או לשון תיקון. ואילו תוספות הראש מפרש שקושיית הגמרא היא, מדוע לא נקטה המשנה לגבי סוכה את האופן שאפשר לתקן את הסוכה? אבל אין לפרש הקושייה היא מדוע לגבי מבוי לא שנינו שהיא פסולה, משום שלשון פסול אינו שייך אלא בדבר שנפסל ממצוותו, כגון סוכה פסולה, אתרוג פסול, או קודשים שנפסלו ממצוותן. אבל המבוי הגבוה אינו נקרא פסול, אלא שאסור לטלטל בו. ועוד, שבוודאי עדיף יותר לכתוב בלשון תיקון, שבזה נכלל גם אופן התיקון וגם מבואר, שאם לא תיקן, אסור לטלטל בו. אם כן, שואלת הגמרא מדוע לגבי סוכה נאמר שהיא פסולה מעבר לגובה של 20 אמה, ולגבי מבוי כתוב תקנה ימעט שינמיך את הגובה של הקורה כדי להכשיר את המבוי. משיבה הגמרא סוכה דאורייתא, סוכה שהיא מן התורה שאין לעשותה גבוהה יותר מ-20 אמה, כי נאמר בסוכה למען ידעו דורותיכם ודרשו חז"ל שם במסכת סוכה בדף הראשון, עשה סוכה שישיבתה ניכרת לך. עד 20 אמה אדם יודע שיושב בסוכה, למעלה מ-20 אמה אין אדם יודע שיושב בסוכה, כיוון שבגובה כזה העין לא שולטת בסכך, טעמו של רבא שם בגמרא. אז אם כן, סוכה אי אפשר לעשותה יותר מ-20 אמה, וזה מדין תורה, לכן תני שנה בעתנה לשון פסולה, שכיוון שיודעים אנו כבר מן התורה את שיעורה, בעתנה לומר, שאם לא עשה כן הרי היא פסולה, אבל מבוי שכל דין הכשרו בקורה ומדי רבנן, לא שייך לכתוב בו לשון פסול, שהרי עדיין לא הודיע תנא את שיעור הגובה הראוי להניחו כדי שיאמר שאם לא עשה כן פסול. לכן תני, לכן הוא שנה פה במשנתנו הפותחת את מסכת העירובין, תקנת. שנה תנא את אופן תיקון המבוי והכשרו, ימעט מ-20 אמה. ואף שאת מצוות העירובין תקנו שלמה המלך ובית דינו כאמור לקמן בדף חפה לפעמוד ב', מכל מקום כל דבר שאינו מן התורה נקרא שהוא מדי רבנן, אפילו שהוא מתקנת נביאים. כי מפי השמועה שלהם של חכמים קיבלנו אותם, כך אומר רב ניסים גאון. ואילו המאירי סובר שדין לחי וקורה זה הלכה למשה מסיני, אלא מכיוון שאינו מפורש בתורה, לפעמים גם הלכה למשה מסיני נקראת בלשון דרבנן. ומשמע מדברי רשי שסוברת הגמרא עכשיו, שעל דינים דאורייתא שייך לכתוב הן לשון תיקון והן לשון פסול, אבל בדינים דרבנן שייך לכתוב רק לשון תיקון. וראי הר"ן שבתירוץ הזה סברה הגמרא שעדיף לנקוט לשון פסול, לפיכך בדאורייתא שנה התנא לשון פסול, למרות ששייך גם לשון תיקון. ואילו הרשב"א והריטב"א מבארים שבדינים דאורייתא שייך רק לשון פסול ולא לשון תיקון. שאם היה כתוב ימעט, היינו סוברים שהוא רק חומרה באלמה, ורק לכתחילה עליו למעט, אבל בדיעבד כשראה סוכה, אפילו אם לא מייטת חללה מ-20 אמה, ואז נמצא שעובר על איסור דאורייתא של אכילה מחוץ לסוכה. אבל בדינים מדרבנן לא חששו לתקלה הזו, וכיוון ששייך לנקוט בהם לשון תיקון, עדיפה הלשון הזו מאשר לשון פסול. כך גם מפרשים התוספות במסכת סוכה בדף ב' עמוד א' בדיבור המתחיל דאורייתא, והם מבארים התוספות שלשון תיקון היא לשון נקייה יותר, ומצינו שעיקם הכתוב כמה אותיות כדי שלא להוציא דבר מגונה מפיו. עוד מפרשים התוספות במסכת סוכה, שהלשון ימעט משמעותו חומרה מדי רבנן, פסולה המשמעות היא דין גמור מדאורייתא. תירוץ נוסף אומרת הגמרא פה, והיא באה את אימה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, בדאורייתא נמי תני תקנת, גם בדינים דאורייתא ראוי לשנות את אופן ההכשר והתיקון. אלא הטעם ששינה תנא לשונו מסוכה למבוי, זה משום שסוכה דנפישין מילי, דיני הסוכה השנויים במשנה רבים הם, ואם ירצה לשנות בלשון תיקון, יצטרך להאריך מאוד ולומר, שסוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה ימעט, שאין לה שלוש תפנות יעשה לה דופן, שאינה גבוהה 10 טפחים יגביינה, חמתה מרובה מצילתה יוסיף לסכך, בגלל עריכות הלשון, לכן החליט התנא פסיק ותני, קיצר התנא ושנה פסולה על כל דיניה כאחת. כפי שאמרו חז"ל במסכת פסחים דף ג' עמוד ב', לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. אבל מבוי דלא נפי שמילי שאין דיניו השנויים במשנה מרובים, תני תקנת, שנה התנא, דין הכשרו ותיקונו של המבוי. כשהיו ישראל במדבר, היה משכן וחצר. במשכן נתנו את השולחן, המנורה ומזבח הזהב, ובחצר המשכן העמידו את המזבח החיצון והכיור. בבית המקדש שבירושלים היה את ההיכל שהוא כנגד קדושת המשכן, ואת העזרה שהיא כנגד חצר המשכן. אלא שבמקדש היה לפני ההיכל מקום שנקרא אולם, אשר אליו נכנסו מן העזרה. בסוגיה שלפנינו התבהר האם קדושת האולם הייתה שווה לקדושת ההיכל או לא. וערת הגמרא את העמם של רב יהודה וחכמים החולקים במשנתנו. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה המורה בשמו של רב, חכמים הסוברים שקורה הגבוהה מ-20 אמה פסולה, לא למדוע, אלא מפתחו של היכל שהיה גבוה 20 אמה ונקרא בשם פתח. כך הוא נקרא בתורה, ולא מצינו פתח גבוה יותר. ואילו הר"ן מבאר שחכמים סוברים שאם גם פתח גבוה מ-20 אמה נחשב פתח, היו מגביעים יותר את פתח ההיכל כדי לנע אותו. ומכיוון שטעם היתר הקורה הוא משום שבכך נעשה פתח למבוי, אם היא ניחה למעלה מ-20, אין זה פתח. ורבי יהודה הסובר שגם פתח הגבוה מ-20 אמה נקרא פתח, ולכן קורת מבוי שהונחה למעלה מ-20 אמה מכשירה את המבוי, לא למדע, אלא מפתחו של אולם שהיה גבוה יותר מ-20 אמה, ונקרא בתורה בשם פתח. וכפי שמיד מבארת הגמרא, דתנן, שנינו משנה במסכת מידות פרק ד' משנה א', וכן בפרק ג' משנה ז' במסכת מידות. בעניין מידות פתחי בית המקדש, פתחו של היכל שדרכו נכנסים מהאולם להיכל גובו 20 אמה ורוחבו 10 אמות. ואילו פתחו של אולם שדרכו נכנסים מהעזרה לאולם גובו 40 אמה ורוחבו 20 אמות. ממשיך רב יהודה בשם רב ומבאר, ושניהן, חכמים ורב יהודה, מקרא אחד דרשו. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ג' פסוק ב' בעניין שחיטת קורבן שלמים ושחטו פתח אוהל מועד. למדים אנו מכאן שפתחו של אוהל מועד הוא המשכן, נקרא בתורה בשם פתח. אלא שנחלקו איזה מקום במקדש מקביל בדרגת קדושתו לאוהל מועד שהיה במדבר. ומסביר הריטב"א, הכתוב הוא שחטו פתח אוהל מועד נאמר על המשכן, אבל המתייחס בין על המשכן ובין על המקדש. אלא שבמשכן לא היה מקום נוסף בין אוהל מועד לחצר המשכן, אבל במקדש בין ההיכל לעזרה היה מקום נוסף שהוא האולם. ובזה נחלקו, האם רק ההיכל שבמקדש מקביל לקדושת אוהל מועד שבמדבר, או שגם האולם שבמקדש מקביל לקדושת אוהל מועד שבמדבר. דרבנן סברי חכמים סוברים קדושת היכל לחוד וקדושת אולם לחוד. אין קדושת האולם שווה לקדושת ההיכל אלא פחותה ממנו, ולכן כל העבודות שיש לעשותן בהיכל אינן כשרות עם הסעם באולם, וכן לעניין שאי אפשר להעמיד בו את המנורה, השולחן והמזבח הפנימי, אומר הרשב"א. ונמצא שרק ההיכל מקביל בקדושתו לאוהל מועד שבמדבר, וכי כתיב, וכיוון שכך כשנאמר בתורה פתח אוהל מועד, ההיכל כתיב, הכוונה היא לפתח ההיכל שהוא כנגד אוהל מועד שבמדבר. וכיוון שפתח ההיכל היה גבוה 20 אמה, נמצא שאין לנו מקור שפתח הגבוה יותר מ-20 אמה נקרא פתח. נסביר, חכמים שלמדו את שיעור הפתח מפתחו של היכל אינם צריכים ללמוד דווקא מן המקרא הזה שמדבר על פתח אוהל מועד, שכן ישנם פסוקים נוספים בהם נאמר במפורש הלשון פתח על פתחו של ההיכל. ולא באה כאן הגמרא אלא לפרש שלדעת חכמים הפסוק הזה אינו מדבר על פתח האולם אלא רק על פתח ההיכל, ולהוציא משיטת רבי יהודה דלהלן שפסוק זה מדבר גם על פתח האולם. כך אומר הריטב"א, ולפיו פירושו, ראוי היה בעצם להביא קודם את סברת רבי יהודה ואחר כך לבאר מה חכמים משיבים על דבריו. אלא שמכיוון שדברי חכמים הוקדמו במשנה, פירשה הגמרא קודם את דעתם. ממשיכה הגמרא ומסבירה, ורבי יהודה סבר שאיכל ואולם קדושה אחת היא. כל העבודות הנעשות בהיכל כשרים לעשותם באולם. וכי כתיב, וכיוון שכך כשנאמר בתורה פתח אוהל מועד, התרווה יהודה כתיב. הכוונה היא גם על הפתח של האולם וגם על הפתח של ההיכל, ששניהם שווים לקדושת אוהל מועד שבמדבר. ונמצא שגם לפתח האולם שהיה גבוה למעלה מ-20 אמה, קראה התורה בשם פתח. ומוסיף הריטב"א שאין לומר שמכיוון שמצינו פתח של 20 אמה ופתח של 40 אמה, עלינו לתפוס את השיעור המועט, כפי הכלל תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. אין לומר את זה, מכיוון שמבוי זה דין דרבנן, עלינו לנקוט את השיעור הגדול ביותר ולהכשיר בו כמה שיותר. אומרת הגמרא ביור נוסף בדעתו של רבי יהודה ויבייטה, אם האם תרצה לומר, תאמר שלרבי יהודה נמי גם רבי יהודה מסכים שקדושת אולם לחוד וקדושת היכל לחוד. ולכן כשנאמר בתורה פתח אוהל מועד, הכוונה היא לפתח היכל ולא לפתח האולם. ואך היינו תאמה דרבי יהודה ותאמו של רבי יהודה שגם פתח האולם שהיה גבוה יותר מ-20 אמה נקרא פתח? זה מי דכתיב, זה בגלל הפסוק אל פתח אולם הבית. וצריך לומר שבכל התנ"ך אין פסוק שנאמר בו הלשון הזו, אל פתח אולם הבית. אלא הלימוד כאן הוא מהרכבה של שני פסוקים. באחד נאמר בספר יחזקאל פרק מ' פסוק מ"ח, ויביאני אל אולם הבית, בפסוק השני נאמר בספר יחזקאל פרק מ"ז פסוק א', וישיבני אל פתח הבית. ורבי יהודה דורש כאילו כתוב פסוק אחד, אל פתח אולם הבית, מכאן שפתח האולם נקרא פתח. כך תוספות בדיבור המתחיל דכתיב. אם כן, הטעם של רבי יהודה, שגם פתח האולם שהיה גבוה יותר מ-20 אמה נקרא פתח, זה בגלל שנאמר אל פתח אולם הבית, הרי שמפורש בה כתוב שגם פתח האולם נקרא בשם פתח. וכעת מביאה הגמרא את תשובת חכמים על הראייה הזו, ורבנן, חכמים הסוברים שרק פתח היכל נקרא פתח, מה הם משיבים לרבי יהודה? היא אבי כתב אל פתח אולם, כדי כאמרת, אם אכן היה כתוב אל פתח אולם, היינו מסכימים לדבריך שניתן ללמוד מכאן שפתחו של אולם נקרא פתח. אבל אשתה דכתיב עכשיו שכתוב אל פתח אולם הבית, הכוונה היא לפתחו של הבית הפתוח לאולם. כלומר, הכתוב מדבר אודות פתח היכל, שהוא הבית שפתוח לאולם. ולא מצינו בכתוב שפתחו של אולם נקרא פתח. ולמרות שכבר הסברנו בדברי התוספות, שלא נאמר בשום מקום אל פתח אולם הבית, אלא זה הרכבה של שני פסוקים, צריך לומר שכך השיבו חכמים לרבי יהודה. אם מצירוף הפסוקים היה יוצא רק פתח אולם, היינו מפרשים כדבריך. אבל מאחר שמצירוף הפסוקים יוצא פתח אולם הבית, אם כן יש לפרש שהכוונה לפתח ההיכל שהוא הבית הפתוח לאולם. ואילו הגאון יעקב בייר שהרי האולם היה פתוח הן לעזרה והן להיכל. ואם כן גם פתח ההיכל אפשר לקרותו פתח האולם, וזה מה שישיבו חכמים לרב יהודה, שהכתוב פתח אולם הבית מדבר באותו פתח האולם שהוא פתוח להיכל שגובהו 20 אמה בלבד. מקשה הגמרא על הפירוש הראשון בטעמם של חכמים ורב יהודה. מקשה הגמרא איך ניתן ללמוד את שיעור הפתח מהכתוב פתח אוהל מועד, והכי כתיב היי במשכן כתיב, הרי הפסוק הזה נאמר לעניין המשכן, ובמשכן לא היה כלל אולם. פתח המשכן היה גבוה 10 אמות בלבד, ולא ניתן ללמוד מכאן שפתח ההיכל או האולם נקראים פתח. אומר הריטב"א שהקושייה הזו היא רק לרב יהודה שלמד מפתח האולם, אבל חכמים שלמדו מפתח ההיכל יכולים ללמוד כך מהרבה פסוקים שמפורש בהם פתח ההיכל. כמו שמובא לאל שמה שאמרה הגמרא, שחכמים סוברים שפתח אוהל מועד ופתח ההיכל הוא רק כדי להוציא מסברת רב יהודה. מתרצת הגמרא אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכן. מצינו בתורה שהיא קראה למשכן מקדש ולמקדש משכן. וכפי שיבואר להלן, וכיוון שכן דיניהם שווים, ומה שכתוב במשכן ושחתו פתח אוהל מועד, הרי הוא כאילו נכתב אף על הפתח שבמקדש. ומביאה הגמרא ראיה לכך, דאילו תימא אחי שאם לא תאמר כן ששווים דיני המשכן והמקדש, כיצד תפרש עד אמר רב יהודה אמר שמואל מה שאמר רב יהודה בשמו של שמואל, קורבנות שלמים ששחתן בשחרית קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולין, שנאמר הוא שחתו פתח אוהל מועד. לומדים מכאן שהשחיטה כשרה רק בזמן שדלתות ההיכל פתוחין, ולא בזמן שהם נעולים, שהלשון פתח מתייחס לחלל הפתח בזמן שהוא פתוח. ולכאורה קשה, אקי כתיבה היא, הרי הפסוק הזה, שממנו למדת שדלתות ההיכל צריכות להיות פתוחות בזמן שחיטת השלמים, במשכן כתיב, נאמר במשכן, ומניין לנו לדרוש משם על דלתות ההיכל שבמקדש, אלא על כוחך ומשום, דאשכחן מקדש דאיקרי משכן, ומשכן דאיקרי מקדש. מצינו בתורה שקראה למקדש משכן ולמשכן מקדש, וכיוון שכן למידים הם אחד מהשני, והדינים שנאמרו במשכן אמורים גם במקדש. אז משמע לכאורה בסוגייתנו שכל הלכה שנאמרה במקדש או במשכן, הרי היא נוהגת בשניהם ולא צריך פסוק מיוחד למקדש ולמשכן. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אשכחן, מסכת שבועות בדף ט"ז עמוד ב' מבואר, שאף שמשכן נקרא מקדש ומקדש נקרא משכן, צריך שני פסוקים לעניין איסור כניסה בתומה, אחד למשכן ואחד למקדש. תרצים התוספות בשם הרב רבינו נתנאל, שכאן בדין שחיטה בדלתות פתוחות, פשוט שכוונת התורה לדלתות ההיכל שבמקדש ולא למשכן, כיוון שבמשכן לא היו כלל דלתות. מביאה הגמרא את המקור לכך שמקדש נקרא משכן ומשכן נקרא מקדש. והערת הגמרא בישלמה מקדש דאיקרי משכן, מה שמקדש נקרא משכן ברור לנו מניין, שכן הוא דכתיב, מצינו בכתוב בספר ויקרא פרק חבב פסוק י' א', ונתתי משכני בתוככם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לבני ישראל שהם ילכו בחוקות התורה, יבנה את בית המקדש בגבולם, ועל כוחך שהכוונה היא, על בית המקדש ולא על המשכן שבמדבר. שרי כשנאמר המקרא הזה, כבר היה המשכן בנוי. כי המקרא הזה נאמר בספר ויקרא, וכל ספר ויקרא נאמר אחר הקמת המשכן. ככתוב בתחילת הספר בפסוק הראשון, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. אם כן, אנחנו רואים שהכתוב קרא לבית המקדש בשם משכן, אלא משכן דאיקרא מקדש מנהלן, איכן מצינו בתורה שהמשכן נקרא מקדש? אילי ממיד הכתיב אם תאמר שנלמד מהכתוב בתורה בעניין סדר נסיעת בני ישראל במדבר. ספר במדבר פרק י' פסוק כ"א, ונשאו הקהתים נושאי המקדש, והקימו את המשכן עד בועם. כלומר שהלוויים בני קהת שהופקדו לשאת את כלי המשכן, הארון והשולחן, המנורה והמזבחות נשאו, וקודם שבאו למקום חנייתם כבר הקדימו הלוויים מבני גרשון ומררי להקים את המשכן, שכשיגיעו בני קהת מיד יכניסו לתוכו את הכלים. ומכך שהלוויים בני קהת שנשאו את כלי המשכן נקראו נושא המקדש, מבואר שהמשכן נקרא מקדש. דוחה הגמרא ואומרת בדף ב' עמוד ב', ההוא בארון כתיב, כתוב זה מדבר בנסיעת הארון על ידי בני קהת, ומה שנקרא מקדש הוא משום שמסע זה מקודש יותר משאר המסעות. אבל שהמשכן עצמו נקרא מקדש, אי אפשר ללמוד מכאן. אלא משיבה הגמרא מה שהמשכן נקרא מקדש, נלמד מאחה, נלמד מכאן מהכתוב שנאמר בציווי עשיית המשכן, ספר שמות פרק חפי פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הרי מפורש שקראה התורה למשכן בשם מקדש. ועל כוחך שהכוונה למשכן ולא למקדש, כי מבואר בהמשך הכתוב, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. שנינו במשנה שפתח המבוי הניתר בלחי או קורה לא יהיה רחב יותר מ-10 אמות. על כך מקשה הגמרא לפי ביורו של רב, שחכמים ורבי יהודה למדו את פתח המבוי מפתח ההיכל והאולם. זאת אומרת שקושיית הגמרא היא על שיעור רוחב פתח המבוי. אבל רבינו תם, ברשב"א מקשה, הרי עד עכשיו לא עסקנו בשיעור רוחב הפתח, אלא בשיעור הגובה. אם הגמרא עוברת לדון בשיעור הרוחב, היה לה להקדים שהקושייה היא על דברי המשנה, והרחב מ-10 אמות ימעט. תרץ הרשב"א שבדברי רב שפירש שלמדו את שיעור גובה פתח המבוי מפתח ההיכל, נכלל גם ששיעור רוחב פתח המבוי הוא 10 אמות כרוחב פתח ההיכל, ולכן מקשה הגמרא על דבריו. שואלת הגמרא, בין לרבנן שלמדו את שיעור פתח המבוי מפתח ההיכל ובין לרבי יהודה שלמד מפתח האולם, מדוע הפתח לא יכול להיות רחב יותר מ-10 אמות? לילפו שילמדו את שיעור רוחב הפתח מפתח שער החצר של המשכן שנקרא בתורה בשם פתח, כנאמר ואת מסך פתח שער החצר, והוא היה אפילו יותר מ-20 אמה רוחבו. וכמו שמוכח מדברי הכתובים, דכתיב נאמר בכתוב אודות מידות חצר המשכן, אורך החצר 100 ואמה ורוחב 50 ב-50, כלומר רוחב החצר הוא 50 אמה וקומה גובה הכלאים שסביבות חצר המשכן 500, הרי מבואר שרוחב חצר המשכן היה 50 אמה, וכתיב נאמר בכתוב בעניין מידות הכלאים סביב חצר המשכן היו פרוסים עמודי החצר במרחק של 4 אמות בין עמוד אחד לשני, ועל העמודים נתנו כלונסאות מוטות של עץ, ועליהן תלו את הכלאים, שהן כעין וילונות כלואים, מעשה רשת מחוטי פשטן כפולים. 6. אם כן, נאמר בכתוב בעניין מידות הכלאים שהיו ברוח מזרחית, שבה היה פתח החצר, ו-15 עמה כלאים לכתף. דהיינו שבצד אחד של הפתח, כתף וצידו של הפתח, היו כלאים ברוחב 15 עמה, וכתיב, ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר, כלאים 15 עמה. דהיינו שגם בצד השני של הפתח היו כלאים 15 עמה. נמצא שרוחב הפתח שבין הכלאים היה 20 אמה, שהרי אורכה של רוח מזרחית היה 50 אמה. הפחת ממנה 30 אמה לכלאים שמשני צידי הפתח נותרו לפתח 20 אמה. וכך הוא ביור הפסוק, לאחר שאמר הכתוב בפסוק הקודם שיהיו 15 אמות כלאים לכתף האחת, ממשיך הכתוב ולכתף השנייה, כלומר שגם לכתף השנינית יהיו 15 אמות. וממשיך הכתוב לבאר שכלאים אלו יהיו מזה ומזה לשער החצר, כלומר שכלאים אלו הם מזוזות השער מזה ומזה. והרווח שביניהם הוא שער החצר, נמצא שרוחב השער היה 20 אמה. מסיימת הגמרא את הקושייה, וכיוון שכך יש ללמוד מה להלן כשם שפתח חצר המשכן היה גבוה 5 אמות ברוחב 20 אמה ונקרא פתח, אף כאן במבוי יש להכשיר פתח שגובו 5 אמות ברוחב 20, ולמרות שהיו עמודים בתוך חלל הפתח של חצר המשכן, ואם כן לא היה חלל של הפתח 20 אמה מכל מקום, האוויר שמשני צידי העמודים מבטל אותם את העמודים, ונמצא שיש כאן פתח אחד של 20 אמה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, בין לרבנן בין לרבי יהודה. וכל שכן שפתח הגבוה 20 אמה יש להכשירו אפילו אם הוא רחב 20 אמה. ומדוע נאמר במשנה שאם פתח המבוי רחב יותר מ-10 אמות יש למעטו? ומוסיפים רש"י והתוספות, ממה שפתח שער החצר היה גבוה 5 אמות לא מקשה הגמרא מדוע במבוי אנחנו מכשירים יותר גבוה? כיוון שמצינו פתח הגבוה מ-5 אמות שנקרא פתח. לחכמים פתח ההיכל, לרבי יהודה פתח האולם. ממילא אין ללמוד את הגובה מפתח שער החצר, שרק ב-5 אמות זה ייחשב לפתח. משיבה הגמרא, פתח חצר המשכן, פתח שער יחצר איקרי, נקרא בתורה רק פתח שער, אבל פתח סתם הלא איקרי. אינו נקרא סתם פתח, ולכן אי אפשר ללמוד משם למבוי שיחשב פתח כשהוא רחב יותר מ-10 עמות. פתח שער אמור להיות גדול יותר מפתח סתם, ולכן, ממה שהתורה קוראת לפתח שרחב 20 עמה פתח שער, אי אפשר ללמוד ששיעור זה נחשב פתח סתם. למרות שמצינו בתורה שקרא לפתח שער יחצר פתח סתם, כאן נאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק חבב, ואת מסך פתח יחצר, מכל מקום, אין ללמוד משם שנחשב פתח סתם בשיעור 20 עמה, מכיוון שבמקום אחר גילתה התורה שהוא נקרא פתח שער. כך תוסות בדיבור המתחיל בין לרבנן, בין לרבי יהודה. ואי ביתם המתרץ את הגמרא תירוץ נוסף אם תרצה אמור כי כתיב, מה שנאמר בכתוב כלאים 15 עמה לכתף, אינו מדבר ברוחב הכלאים כפי שסברנו, אלא בגובה הוא דכתיב, שהיה גובה הכלאים שסביבות המשכן 15 עמה, אבל שיעור רוחב הכלאים ברוח המזרחית לא התפרש בתורה. כיוון שכך, אין ראיה מהכתוב כמה היה רוחבו של הפתח, וייתכן שלא היה רחב יותר מ-10 עמות. שואלת הגמרא גובה, וכי ניתן לומר שכוונת הכתוב היא לשיעור גובה הכלאים, והכתיב נאמר במפורש בעניין גובה הכלאים וקומה 500, מבואר שגובה הכלאים הוא רק 500 ולא 15. משיבה הגמרא, הוא שיעור 500 שדיבר בו הכתוב, היינו משפת מזבח והוא למעלה. גובה מזבח החיצון היה 10 עמות, והיו כלאים שגבוהים ממנו עוד 500, כדי שלא יראו העם העומדים מבחוץ את הכהן כשהוא עומד על גבי המזבח ועבודה בידו. הווה אומר שהכלאים מהרצפה היו 15 עמה. והתירוץ הזה נכון רק לדעת רבי יוסי במסכת צבחים בדף נ"ט עמוד ב', שסובר שהמזבח שהיה במשכן גובו 10 עמות. אבל רבי יהודה סובר שגובה המזבח היה רק 3 עמות, ולכן צריך לומר שאף שקושיית הגמרא הייתה בין לחכמים בין לרבי יהודה, את התירוץ השני תרצה רק לדעת חכמים. ולרבי יהודה יש לתרץ כתירוץ הראשון שפתח שער החצר לא נקרא פתח אלא פתח שער. כך תוספות בדיבור המתחיל ויבא את אימה. מבררת הגמרא את שיעור רוחב הפתח לפי רבי יהודה. מקשה הגמרא, ורבי יהודה מפתחו של אולם גמר? וכי ניתן לומר שרבי יהודה למד את שיעור פתח המבוי מפתחו של אולם, והתנן הרי שנינו במשנתנו שפתחה את המסכת, והרחב מבוי שפתחו רחב מ-10 עמות, ימעט את רוחב פתחו, ולא פליג רבי יהודה, ולא חלק על כך רבי יהודה. משמע, שאף הוא מסכים שפתח הרחב מ-10 עמות פסול, ואם למד רבי יהודה מפתחו של אולם, היה לו להכשיר רוחב פתח המבוי עד 20 עמה כפתחו של אולם. מתרץ את הגמרא אמר אביי, אף שבמשנה לא מובא שחלק רבי יהודה על הדין הזה, מכל מקום פליק בברייתא. בברייתא מפורש הוא חלק על כך. דתניא כך שנינו בברייתא, המופיעה לקמן בדף י' עמוד ב', והרחב מ-10 עמות ימעט. רבי יהודה אומר אינו צריך למעט. שואלת הגמרא וליפלוג במתניתין, מדוע במשנה לא מובא שרבי יהודה חולק גם על השיעור של הרוחב? משיבה הגמרא, פליק בגובה, והוא הדין לרוחבה. כיוון שמבואר במשנה שחולק רבי יהודה בשיעור גובה המבוי, נכלל בזה שגם בשיעור רוחב המבוי חולקו על דברי חכמים, שטעם אחד להם, שכיוון שלמד רבי יהודה מפתחו של אולם, שגובה המבוי יכול להיות למעלה מ-20 אמה, ממילא יודעים אנו, שגם לעניין רוחב המבוי מכשיר רבי יהודה עד 20 אמה כפתחו של אולם. ומוסיף הריטב"א שדרך הברייתות לפרש את מה שסתמו המשניות. אז לדעת רב שרבי יהודה למד מפתח האולם, לא הכשיר רבי יהודה אלא עד גובה 40 אמה כגובה פתח האולם. על כך מקשה הגמרא מברייתא. והקטי עדיין קשה, וכי רבי יהודה מפתחו של אולם גמר? האם את הגובה הוא למד מפתחו של אולם, והתניא הרי שנינו בברייתא המבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, ורבי יהודה מכשיר את המבוי בטלטול אפילו עם פתחו גבוה, עד 40-50 אמה. ותני בר כפרה ובר כפרה שנה בברייתא שלו שרבי יהודה מכשיר, אפילו עם פתח המבוי גבוה עד 100 אמה. ואם רבי יהודה למד את שיעור פתח המבוי מפתחו של אולם, קשה, הרי פתחו של האולם היה רק 40 אמה. ובישלמה לבר כפרה, זה טוב לדברי בר כפרה, ומובן הדבר שיש לישב ולומר שלעולם רבי יהודה אינו מכשיר אלא עד 40 אמה, ומה שנקט 100 אמה, בלשון גוזמה, כלומר שנקט בלשון מוגזמת כדי לומר שאפשר להגביה את הקורה הרבה, אבל באמת אי אפשר להגביה יותר מ-40 אמה. ולפיכך נקט לשון גוזמה, משום שאף מה שהכשיר רבי יהודה בגבוה יותר מ-30 אמה, היה הדבר נראה לבר כפרה כגוזמה, כלומר שיעוריו מאוד, לכך נקט אפו בלשון גוזמה. אלא לרבי יהודה, כלומר לדעת הברייתא הראשונה שרבי יהודה מכשיר עד 40-50 אמה, מהי גוזמה? הרי אין כאן כל גוזמה ובוודאי שדבריו בדווקא אין. ובהליכות עולם פירש שאין דרך הגמרא לומר בלשון גוזמה, אלא במניין שהוא למעלה מ-100 אמה. אבל מ-100 אמה ולמטה אינו גוזמה, אלא המספר הוא בדווקא. וכיוון שכן קשה בישלמה מובן הדבר מה של רבי יהודה פתח בגובה 40 אמה כשר, משום שגמר מפתחו של אולם, למד זאת מפתחו של אולם שהיה בגובה 40 אמה. אלא 50 מנעלי מנעין למד להכשיר פתח בגובה 50 אמה. דוחה הגמרא את דברי רב ומסיקה שכן רב יהודה לא למד מפתחו של אולם. אמר רב חיסדא, המתניתא את עתי לרב. הברייתא הזו התתה את רב. דתניא שנינו בברייתא מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ונמצא שגובו יותר מפתחו של איכל. ימעט, מבואר כאן שטעמם של חכמים הוא, שלמדו את שיעור גובה פתח המבוי מפתחו של איכל. ומכאן באה טעותו. הוא סבר, רב סבר מדרבנן מפתחו של איכל גמרי. מזה שחכמים למדו שיעור פתח מבוי מפתחו של איכל, משמע, שרב יהודה מפתחו של אולם גמר. מפתח האולם למד את שיעור גובה פתח המבוי, אבל מסיק רב חיסדא ולאי, אין הדבר כן. אלא רב יהודה מפתחה דמלאכין גמר, מסתם פתחי ארמונות המלאכים שהם גבוהים מאוד, משם למד רב יהודה, שגם פתח המבוי הגבוה מאוד נחשב פתח. ופתחי המלאכים נקראו פתח, כפי שנאמר על המלך אחשוורוש במגילת אסתר, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות נוכח פתח הבית. כותב הריטב"א שרב לא טעה לגמרי בדעת רב יהודה, משום שרב יהודה אמר בברייתא שמותר עד גובה 40-50 אמה, והביאור בזה, אמר להם רב יהודה לחכמים, עד שאתם לומדים מפתח ההיכל, תלמדו מפתח האולם, שהיה 40 אמה. והאמת שאני מכשיר גם ב-50 אמה כפתחי מלאכים. הרי כשמבואר, שרב יהודה באמת למד גם מפתח האולם כדי להשיב על דברי חכמים, אלא שרב סבר שזה רק טעמו, והאמת שהוא לומד גם מפתחי מלאכים. מקשה הגמרא על רב שפירה שחכמים למדו את שיעור פתח המבוי מפתח ההיכל. מקשה הגמרא ורבנן, אי מפתחו של היכל גמירי, אם חכמים למדו את שיעור פתח המבוי מפתח ההיכל, ליבאיו דלתות כהיכל, יצריכו שיהיה למבוי דלתות כשם של ההיכל היו דלתות, ואף שבשעת הקרבת הקורבנות צריכות הדלתות להיות פתוחות, כפי שלמדנו לעיל בדף ב' עמוד א', מכל מקום פתח שיש בו דלתות, אף שאין פתוחות, נחשב פתח יותר מאשר אם לא היה בו דלתות כלל. כך מסביר מלא הרואים. עלה מתנן מדוע שנינו במשנה לקמן בדף י' עמוד ב', הכשר מבוי כיצד מכשירים את המבוי לטלטל בו בשבת, והמשנה הזו מדברת במבוי סתום, כלומר שסתום משלוש רוחותיו, סימטה ללא מוצא ופתוח לרשות הרבים רק מרוח רביעית, אז הכשר מבוי, בית שמאי אומרים צריך גם להעמיד בפתחו לחי, קנה או לוח עץ הנעוץ בכותל שבצד פתח המבוי, וגם להניח קורה מעל הפתח, ולחי פירושו קרש, כמו שמצינו על הפסוק, הקרש האחד בספר שמות, שתרגם יונתן לוח החדה. אז בית שמאי אומרים שצריך גם לחי וגם קורה, ובית הלל אומרים די או בלחי או בקורה כדי להכשירו, אבל כולם מודים שאין צורך בדלתות. ואם חכמים לומדים את השיעור של פתח המבוי מפתח ההיכל, שיצריכו דלתות בפתח המבוי, מתרץ את הגמרא דלתות ההיכל לצניעות באלמא ודאבידן. דלתות ההיכל נעשו רק לצניעות שלא יראו מה שנעשה בפנים ולא כדי להחשיבו לפתח. מוסיפה הגמרא להקשות על פירושו של רב. אלא מעתה, אם כן, שחכמים למדו את שיעור פתח המבוי מפתח ההיכל, לא תהני לא יועיל לו למבוי הרחב יותר מ-10 אמות להכשירו בצורת הפתח, דהיינו שני קנים בצידי הפתח וקנה נוסף על גביהם. ולמה לא? דהיכל צורת הפתח אביה לו. שרי לפתח של ההיכל היה צורת הפתח, ואפילו 10 אמות הוא דרוויח. בכל זאת, היה רוחב פתחו רק 10 אמות. רוחב ההיכל עצמו היה 20 אמה, ומשני צידי הפתח היה כותל 5 אמות, כך שנשאר פתח ברוחב 10 אמות בלבד. מוכיחה הגמרא, שאם צורת הפתח מועילה להחשיב פתח אפילו אם הוא רחב למעלה מ-10 אמות, היה ראוי לעשות את פתח ההיכל ברוחב 20 אמה כדי להשוות את פתח ההיכל לפתח האולם. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אלא מעתה. עלה מתנן מדוע שנינו במשנתנו אם יש לו לפתח המבוי צורת הפתח, אז אף על פי שרחב מ-10 אמות אינו צריך למעט את רוחבו. בקושייה הקודמת לגבי דלתות, שאלת הגמרא הייתה שאף מבוי שאינו רחב אלא 10 אמות לא יוכשר בלא דלתות. ואילו כאן לגבי צורת הפתח, השאלה היא שמבוי הרחב יותר מ-10 אמות לא יוכשר אפילו עם צורת הפתח. מי דיהו טעמה אלא לרב? לא הוצרכנו ליתן טעם ליישב את המשנה, אלא לרב שאמר שחכמים למדו מפתח ההיכל. ולרב זה לא קשה כלל. דאמתני לי רב יהודה לחייה בר רב כמי דרב. הרי מעשה היה שלימד רב יהודה את המשנה הזו את חייה בנו של רב בפני אביו רב, ושנה לו שאם יש לה מבוי צורת הפתח, אפילו אם הוא רחב יותר מ-10 אמות אינו צריך למעט. ואמר לי ותיקן רב את רב יהודה ואמר לו, אתני שני לו לבני שאפילו שיש צורת הפתח צריך למעט. נמצא שלדעת רב, אף המשנה היא כשיטתו. שמכיוון שלומדים את שיעור פתח המבוי מפתח ההיכל, לכן אף אם יש לו צורת הפתח אינו קשר ברוחב יותר מ-10 אמות כפתח ההיכל. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רב שפירש שחכמים למדו את שיעור פתח המבוי מפתח ההיכל. ממשיכה הגמרא ושואלת, אלא מעתה לחכמים שלמדו את שיעור פתח מבוי מפתח ההיכל, לא תהן אלי, עמל תרה. מבוי הגבוה למעלה מ-20 עמל, לא יועיל להכשירו אם יש בראשו, עמל תרה. דהיינו דבר המושך את העין שמחמתו ניכר את הקורה גם בגובה רב. ולהלן תבהר הגמרא מהי העמל תרה. דהיכל עמל תרה אבי אלי, שרי לפתח היכל היה עמל תרה, ואפילו אחי 20 עמה הוא דגבוה, ומכל מקום היה גבוה רק 20 עמה ולא יותר. ואם עמל תרה מועילה לעשות שם פתח אפילו ביותר מ-20 עמה, היה עליהם לעשות את פתח היכל גבוה 40 עמה כדי להשוותו לפתח האולם. ואם כן, מדוע בקורת מבוי הגבוהה מ-20 עמה העמל תרה מועילה? והגמרא תבהר בהמשך איכן מצינו דין זה שעמל תרה מועילה להכשיר את המבוי למעלה מ-20 עמה. מוכיחה הגמרא מניין של ההיכל היה עמל תרה, דתנן שנינו במסכת מידות פרק ג' משנה ז'. 5 עמל תראות של מילה עשויות מעץ מילין, מילין הם בלוטות של עץ האלון, שנקראים הפצים, ומהם עושים את הדיו, והעץ שגדלים עליו המילין נקרא מילה. אילו הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת מידות פירש, שצורת הפיתוחים שאותם עשו בקורות הם שנקראו מילה. אז אם כן, 5 המלטראות של מילה העשויות מעץ מילין היו על גביו על פתח האולם. היו עומדות זו למעלה מזו וזו למעלה מזו. וכשם שהיו המלטראות מעל פתח האולם, כן היו גם המלטראות מעל פתח ההיכל. והגמרא לא מקשה שאפילו מבוי הגבוה עד 20 עמל אותו אי לא קורה, אלא אם כן עשו לו גם המלטרה, כשם שבהיכל היה המלטרה, משום שהיה פשוט לגמרא, שכיוון שהמלטרה נעשית רק לנוי, אין היא גורמת שיחשב פתח. ובוודאי שגם בלעדיה יש על הפתח שם פתח. וקודם שמסיים המקשה דבריו לבאר, איכן מצינו שהמלטרה מועילה להכשיר קורה מונחת למעלה מ-20 עמה, במבוי, מפסיקה אותו הגמרא ומקשה עליו. ואי מהי תיופתא וכי ממשנה זו ניתן להקשות, דילמה קיטניה היא, דהמלטראות באולם טניה. שם המשנה זו של המלטראות מדברת רק בפתח האולם. ומניין לך שאף לפתח ההיכל, היו המלטראות, תרץ את הגמרא, והי מהי קושייה? איזו קושייה איזו? דילמה תבנית איכל כתבנית אולם, הרי מקובל בידינו שתבנית האיכל הייתה שווה לתבנית האולם, ואם כן גם לאיכל היו המלטראות, שדבר פשוט הוא שכל מה שעשו לנוי לאולם, כמו כן עשו לאיכל, אומר תוספות הראש. מסיים המקשה לבאר את קושייתו על רב, כיוון שהוכחנו שלאיכל היו המלטראות, ומכל מקום היה גובהו רק 20 עמה, אם כן, אין להתיר פתח מבוי הגבוה למעלה מ-20 עמה, אפילו אם יש לו המלטרה. וכיוון שכך קשה, עלה מאמר הבעילה, אמר רב, מדוע אמר הבעילה בשמו של רב, שתי הלכות אלו בעניין קורה. א', קורה שהיא רחבה 4 תפחים, אף על פי שאינה בריאה וחזקה כדי שתוכל להחזיק עליה אריח. אריח זה לבינה חצויה. אז קורה שהיא רחבה 4 תפחים, אף על פי שאינה בריאה וחזקה כדי שתוכל להחזיק עליה אריח כשירה. ומה שנאמר במשנה לקמן בדף י' ג' עמוד ב' שעל הקורה להיות חזקה כל כך שתוכל לקבל אליה אריח, זה דווקא כשאינה רחבה 4 תפחים. הלכה שנייה שלימד רבי לה בשמו של רב, ואם יש לה לקורה עמל תרה, אפילו גבוהה הקורה יותר מ-20 עמה, אינו צריך למעט. הרי שמהדין השני קשה סתירה בדברי רב, שכיוון שסובר רב ששיעור פתח המבוי נלמד מפתח ההיכל, מדוע אמר רב שעמל תרה מועילה למעלה מ-20 עמה? תרץ את הגמרא, אין סתירה בדברי רב. אמר רב יוסף, המלטרה מתניתה היא. דין זה שהבאנו בשם רב שהמלטרה מועילה לפתח מבוי הגבוה מ-20 עמה, אינו מדברי רב. אלא זוהי ברייטה, ואם כן, אין סתירה בדברי רב. מברר את הגמרא את מקורה של הברייטה. הגמרא רוצה להקשות על רב מהברייטה, ולפיכך היא מקדימה לברר האם הברייטה מוסמכת כדי להקשות ממנה, מסביר הריטב"א. שואלת הגמרא מן קטני לה, מי שנה את הברייתא הזו, שמה היא משובשת? משיבה הגמרא אמר אביי, והא והרי חמה ברי דרבא ברבוע קטני לה. רב חמה, בנו של רבא ברבוע, שנה את הברייתא הזו, ואם כן היא אינה משובשת. אם כך חוזרת הגמרא ומקשה על רב, מכיוון שאין הברייתא משובשת, אלא זו ברייתא מוסמכת, קשה ותהבי המלטרה מתניתה, ותיקשה לרב, אפילו אם דינה המלטרה זו ברייתא ולא רב אמרה, עדיין יהיה קשה על רב, שמדברי הברייתא שהמלטרה מועילה להכשיר קורה הגבוהה למעלה מ-20 עמה מוכח, שחכמים לא למדו את שיעור פתח המבוי מפתח ההיכל. ואף שרב תנה הוא פליג, רב כוחו כמו תנה והוא יכול לחלוק על ברייתא, כאמור לקמן בדף נון עמוד ב', אין אומרים זאת אלא במקום שאי אפשר ליישב באופן אחר. ובפרט כאן שרב לא אמר הלכה, אלא בא לפרש את העמם של התנאים במשנה, אז לא מסתבר שיחלוק על הברייתא בביור דברי המשנה, מסביר הריטב"א. תרץ את הגמרא את הקושייה על רב, אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולומר לך, דל אנא מאחה, תוציא אותי מכאן. כלומר, גם אם אני רב לא הייתי אומר שחכמים למידים מפתחו של איכל, מתניית המילוקשיה נעדדי וכי הברייתות אינן סותרות זו את זו, הרי בברית האחת נאמר לאל בדף בית עמוד בית, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה, יותר מפתחו של איכל ימעט. מבואר שחכמים למדו את דינה מפתחו של איכל. מאידך בברית השנייה נאמר שמבוי שיש בו עמל תרה, קשר גם למעלה מ-20 אמה. סתירה בין הברייתות, אלא מה אית לך למימר? מה נותר לך ליישב את הברייתות ולומר? תנאי היא. מחלוקת תנאים היא. האם חכמים למדו את גובה המבוי מפתחו של איכל, או לא? אם כן, לדידי נמי תנאי היא. גם אני סבור כך שמחלוקת תנאים היא, ונקטתי כדעה שחכמים למדו מפתחו של איכל. דוחה הגמרא את הראיה שזו מחלוקת תנאים. רב נחמן בר יצחק אמר, בלא דברי רב שדייק מהברייתא הראשונה שחכמים למדו מפתחו של איכל, מתניית ההדדי לא קשיין, הברייתות אינן סותרות זו את זו, כי יש לומר שלרבנן קורה טעם המאי, מה הטעם שלפי חכמים הקורה צריכה להיות בתוך 20 המא? משום הקירה, הטעם הוא כדי שיראו בני אדם את הקורה, וכיוון שיראו את הקורה, ישימו ליבם לכך שחכמים תקנו שאין לטלטל במבוי ללא קורה ולא יבואו לטלטל גם ברשות הרבים. ורק עד גובה של 20 המא הקורה ניכרת לעוברים ושווים. ולכן, במקום שיש עמלתרה שמושכת את העין, מועילה הקורה אפילו אם היא גבוהה למעלה מ-20 אמה, כי מחמת העמלתרה ניכרת הקורה. והיידה קטני, מה שנקטה הברייתא הראשונה לגבי מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה את הלשון יותר מפתחו של איכל, אין כוונתו לומר שמשם למדנו את השיעור גובה של המבוי. אלא סימן הבעלמה, לשם סימן הזכיר את פתחו של האיכל, כדי שלא יטעו לומר שהגובה המותר במבוי הוא עד 30 או 40 אמה, לכן פירש ששיעור גובה המבוי הוא כמו הגובה של פתח ההיכל, דהיינו 20 אמה. ובמלוא הרואים כתב שאפשר לפרש שהתנא נקט את הסימן הזה להורות שאין הקורה צריכה להיות בתוך 20 אמה, אלא אפשר להניחה בשפת גובה 20 אמה. לפי ששיעור 20 אמה הוא חלל המבוי כמו ההיכל, שחללו היה 20 אמה, היינו כשיטת רבה לקמן. מיד בהמשך הגמרא. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הדף הפותח את מסכת עירובין, דף בית, עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה ענקית, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לחכמים מה דין מבוי שקורתו למעלה מ-20 אמה ומה טעמם לרב? שאלה שנייה, לרב יהודה, מה דינו של מבוי שקורתו למעלה מ-20 אמה ומדוע למסקנת הגמרא? שאלה שלישית, מדוע בסוכה נקטה משנה פסול וכאן לא, כאן לשון תיקון ימעט? שאלה רביעית, מה דין מבוי שפתחו רחב מיוד אמות? שאלה חמישית, מדוע אין צריך למבוי דלתות כמו שהיה בהיכל? השאלה האחרונה, האם צורת הפתח מועילה להכשיר מבוי שפתחו רחב מיוד אמות? בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. כמה יהיה פתח המבוי ויהיה די להכשירו בלחי או קורה, גובהו אין פחות מעשרה טפחים ולא יתר על 20 אמה ורוחבו עד 10 אמות. במה דברים אמורים? שלא היה לו צורת הפתח, אבל אם היה לו צורת הפתח אפילו היה גבוה 100 אמה או פחות מ-10 או רחב 100 אמה, הרי זה מותר. ויש אומרים שאם הוא פחות מ-10, אף צורת הפתח אינה מועילה. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, בין שהיא גדולה, בין שהיא קטנה, בין שמחיצותיה מגיעות לסכך, בין שאינן מגיעות, אבל 20 אמה כשאירה אפילו כל סככה למעלה מ-20, כיוון שאין בחללה אלא 20. השער הגדול של ההיכל היה רוחבו 10 אמות וגובו 20 אמה. פתחו של אולם היה גבוה 40 אמה ורוחבו 20. שלמים ששחתן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולים, שנאמר פתח אוהל מועד בזמן שפתוח, אפילו היו דלתותיו מונפות, הרי זה כנעול, אבל הפרוכת שעליו אינה פוסלת. זהו שונה הלכות, ועכשיו...
ויבוא וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים בשמיים.
הגענו למשנה היומית, משננים משניות שאין עליהם גמרא. סדר זרעים מסכת מעשרות פרק א' משנה ה'. איזו גורנן למעשרות? אי מתי נגמרה מלאכתם של הפירות לעניין מעשרות כדין תבואה שהובאה לגורן ואסור לאכול מהם, אפילו אכילת הרייט שמפריש מהם תרומה ומעשר? הקישואים והדלויים, מי שיפקסו, מי שיתלו מהם את הפיקס, היינו השיער הדק שעליהם. פיקס מלשון יווני, פיקוס שפירושו שיער. ואם אינו מפקס, אם בעל הקישואים והדלויים אינו נוטל מהם את הפיקס, מי שיעמיד הרימה, גמר מלאכתם הוא מי שיעשה בהם קרי. אבטיח, מי שישלק. שילוק באבטיחים כפיקוס בקישואים ובדילויים. ואם אינו משלק, עד שיעשה מוקצה. כלומר, מי שישתכם במוקצה, שאין עושים הרימה מן האבטיחים, אלא שותחים אותם במקום המיוחד לכך הקרוי, מוקצה. ירק הנאגד שדרכו להימחר באגודות, מי שיאגד, גמר מלאכתו מי שיעשה הוא אגודות. אם אינו אוגד, בעל הירק אינו אוגדו, עד שימלא את הכלי. אותו כלי שהוא נותן לתוכות הירק להביאו לשוק. ואם אינו ממלא את הכלי, עד שילקט כל צורכו, כל מה שהוא רוצה ללקט. כלכלה, מלקט פירות לתוך כלכלה, היינו סל גדול עד שיחפה. גמר מלאכתו מי שיחסה את הפירות בעלים, ואם אינו מחפה את הכלכלה, עד שימלא את הכלי. ואם אינו ממלא את הכלי, ואינו מחפה, הוא עד שילקט כל צורכו, כל מה שהוא רוצה ללקט. במה דברים אמורים ששיעורים אלו גמר מלאכה הם למעשרות במוליך לשוק, כשבדעתו להביא אותם לשוק למחירה? אבל במוליך לביתו, אם דעתו להביא את הפירות לביתו, אוכל מהם הרי עד שהוא מגיע לביתו, אף לאחר שנגמרה מלאכתם, מותר לו לאכול מהם אכילת הרי, עד שיביאם לביתו, שנאמר, ביארתי הקודש מן הבית. למדו מכאן שנטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים
מפעל המשנה היומית קביעותה, לומדים את סדר המשניות כסדר השס, אוחזים אנו בסדר קודשים. שילי סדר קודשים, מסכת קינים, המסכת החותמת את הסדר הזה. פרק ב' משנה א'. כן סתומה דיינו ששני העופות שבה הוקדשו בסתם, בלי לפרש איזה לחטאת ואיזה לעולה, שפרח ממנה גוזל לאוויר או שפרח ממנה גוזל והתערב בין עופות המיטות שדינם למות או שמת אחד מהם מזוג העופות שבה כן, ייקח עוף אחר שיהיה זוג לשני. שהעוף הנשאר כשר להקרבה ויביא עוף אחר במקום זה שפרח ויקריב את שניהם אחד לעולה ואחד לחטאת. עוברת המשנה למקרה שבו אחד מן העופות שבקן יתערב בקינים סתומות אחרות. ואם פרח הגוזל לבין הקריבות לבין קינים הסתומות, הראויות להיות קריבות ונתערב שם בין העופות, הרי הוא פסול מלהיקרב עם העופות שיתערב ביניהם, כלומר הוא גורם לעוף אחד מן התערובת להיפסל, ופוסל עוף אחד כנגדו מהקן שפרח ממנה. וכך הוא עדין בכל מקרה של פריחת גוזל מקבוצת קינים לקבוצה אחרת. שהגוזל הפורח פסול מלהיקרב במקום שפרח לשם, ופוסל אוף אחד כנגדו במקום שממנו פרח, כמו שיבואר במשניות הבאות. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו היום הזה, יום שלישי פעמיים כיתו וכף א' במנחם אב תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה ענקית ובהתרגשות את הדף הפותח, את מסכתנו הבאה לנו לטובה, מסכת אירובין, המסכת השנייה אשר בסדר מועד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי כ"ב במנחם אב תשפ"א, ונלמד את דף ג' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.